טוב, שלום וברכה. אנחנו בפעם שעברה דיברנו על זה שמשה רבינו יש לו בעצם שני עניינים. אחד זה תורה שבכתב, כלומר מה שהוא משיג ואומר לו הקדוש ברוך הוא לכתוב, ולאחר מכן כאשר הוא יש לנו פרשייה כתובה יש צורך גם להסביר אותה, את הפרשייה הכתובה. אני לא נכנס לשאלה מתי הוא כתב את זה, אם הוא כתב את זה ואחר כך קיבל את הפירוש, שבהתחלה זה היה תמיד באופן כזה שהמילים לא היו כתובות, אבל הן היו חקוקות אצל משה רבינו, ויש צורך בפירוש של המילים האלה. כן, השאלה אם הכתיבה הטכנית הייתה מיידית או שהייתה רק בסוף, זה מחלוקת בעצם בחז"ל. אם תורה מגילה, מגילה ניתנה, תורה חתומה ניתנה. זאת אומרת, האם משה רבינו כתב כל פעם כל פרשייה, ואו שלבסוף הוא כתב את כל התורה בבת אחת. וזה לא משנה. כלומר, בסופו של דבר, הוא רואה את מה שהוא צריך לכתוב לנגד עיניו, ומה שהוא צריך לכתוב טעון פירוש, וצריך לפרש לו. לכן זה עניין נוסף שצריך להיות פה, הפירוש הזה. עכשיו, אומר לנו הרמב״ם שמי שמסביר למשה את הפירוש, זה הקדוש ברוך הוא. כן? כמו שאמרנו, כל מצווה שנתן השם למשה רבנו נתן לו עם פירושה, השם, היה השם אומר לו המקרא, המקרא זאת אומרת מה שצריך להיות כתוב, ואחר כך אומר לו פירושו ועניינו, מה שקורא לזה המקרא המחוכם. כן, מה הכוונה פירושו ומה זה עניינו? לכאורה זה אותו דבר. נראה לי שפירושו זה פירוש המילים ועניינו זה המשמעות. לפעמים אתה יודע כל מילה מה הפירוש שלה, אבל אתה לא מבין את המשמעות הכוללת. אז גם הפירוש המילולי של המילים וגם העניין, כלומר המשמעות, ומה שכולל זה המקרא המחוכם. יכול להיות שפה הוא בא לרבות גם דברים שהם לא המשמעות העולה בלבד, אלא גם מעבר לזה, כל מיני דיוקים. כן, זאת אומרת יש פה שלושה דברים. אחד, הפירוש של המילים, שתיים, המשמעות העולה מהמילים, וגם דיוקים נוספים. זה מה שהכוונה, מה שכולל זה המקרא המחוכם. טוב, עכשיו אני רוצה לעורר שאלה. כשמשה רבינו משיג את הפירוש הזה, האם זה באותה מדרגה של נבואה, כמו הנבואה של עצם המקרא, או שזה כבר משהו אחר, זה מדרגה אחרת של נבואה? כן, פשט הרמב״ם משמע שזה באותה השגה של נבואה, ככה משמע. הוא אומר, כל מצווה שנתן השם משה רבינו נתנה לו עם פירושה, היה השם אומר לו המקרא, ואחר כך אומר לו פירושו. ממש וזה באותה מדרגה של נבואה. זאת אומרת, בנבואת פה אל פה, הוא משיג את כל התורה, את מה שצריך להיכתב, ואת הפירוש של מה שצריך להיכתב. ככה משמע. טוב, עכשיו בואו נתקדם קצת יותר. כתוב פה ברמב״ם שהוא היה גם מלמד את עם ישראל. בהתחלה את אהרון וכולו, עד שזה מגיע לכל עם ישראל. לא כרגע חשוב הסדר פה, אלא יותר חשוב המשמעות של מה שיש כאן. זאת אומרת, בעצם מה משה רבינו? הוא מציג להם את שתי ההשגות. כלומר, הוא מציג להם את הכתוב, יכול להיות שהוא גם כתב להם אותו, וזה היה להם מול העיניים כדברים כתובים, יכול להיות שהוא רק אמר להם, זה המילים שהם בגדר תורה שבכתב. ועכשיו אני אסביר לכם מה כלול בעצם במילים האלה. כן, ככה זה נראה. פשט הרמב״ם פה, משמע שככה זה ביחס לכל המצוות, נכון? ככה משמע. כל מצווה של התורה של משה רבינו, שלנו עם פירושה. זאת אומרת, אם אתה רק מצוות, אז בעצם בכל אחת מן המצוות היה את עצם המצווה וגם את הפרשנות לאותה מצווה. עכשיו, נשים לב לשני דברים. משמע שזה כולל קודם כל את כל המצוות, א', שתיים, נראה שזה מתייחס רק למצוות. מה קורה עם שאר התורה שכותב משה רבינו? הרי הוא כותב מבראשית, את כל תולדות האבות וכולו וכולו, שם אין מצוות. בספר במדבר יש הרבה תיאורים שהם לא מצוות. אפילו בספר ויקרא, בספר ויקרא יש הרבה הרבה מצוות, אבל גם בספר ויקרא אפילו. בטח בספר שמות, ספר דברים. מה אנחנו עושים עם כל מה שכתוב שהוא לא בעצם מצוות? האם ביחס אליו לא נאמרה תורה שבעל פה? אז בוא נשאיר את זה בתור שאלה. הרמב"ם פה, אם נשים לב, לא מתייחס לשאלה הזאת. כלומר, מה שהוא רוצה להתייחס זה אותם חלקים בתורה שבכתב, ששם כתובות המצוות, ושם ניתן הדברים גם כן עם תורה שבעל פה שמלווה את הכתוב, התורה שבעל פה, יש בשלושה עניים פירוש המינים, פירוש העניין ודקדוקים נוספים באותה פרשייה. כן.
אני רוצה לראות שזה כל המצוות. כל מצווה שנתן לו
להשם,
ניתנו
לו פירושה, ולא כל המצווה. מה זה כל מצווה? כל מצווה שנתן לו השם. מה זאת אומרת?
כל מה שנתן לו הוא פירושה.
כל מצווה שנתן.
כל המצוות
ניתנו לו שם? מה זה שם? איפה אתה רואה שם? על מה אנחנו מדברים? מה זה שם? איזה מקום?
שהוא נתן לו, כל שמורה נתן לו
שם. נתן, לא יודע איפה הוא נתן. כל מצווה, מה כתוב במילים? כל מצווה שנתן השם משה רבנו, מה שאתה רואה שבעל פה על הכתב של הרמב״ם. כל מצווה שנתן השם משה רבנו, מה כתוב פה? כל מצווה שהוא נתן לו. אם הוא נתן לו 1,000 מצוות, אז 1,000 מצוות. אם הוא נתן לו 100, אז 100. כל מצווה שהוא נתן לו, הוא נתן לו את הכתב של המצווה, כן? ואלה המשפטים אשר עושים לפניהם כתקני ודברי... מה שכתוב פרשה שלנו, נכון? זה פרשה שמשופט במצוות. אז הוא נתן לו את הכתב, הוא אמר לו, תשמע, המילים האלו והאלו צריכים להיות כתובות, ועכשיו אני אסביר לך את המילים. בוא נעבור משפט-משפט. אלה המשפטים אשר עושים לפניהם, אז הוא אמר לו, כנראה, לפניהם, ולא, מה זה לפניהם? מה זה לשים לפניהם? כל השאלות בפשט של המילים, מה המילים אומרות, מה המשמעות של עולם מהמילים, וגם כל מיני דיוקים. יכול ככה בכל מצווה, מצווה. זה מה שאומר, כל מצווה. אין מצווה שזה לא היה בה. את התורה שבעל פה הנוגעת לאותה מצווה. זה בעצם מה שאומר. טוב, אחר כך יפוצו העם, אנחנו ממשיכים, כן? אחר כך יפוצו העם ללמד קצתם לקצתם השמור מן השליח. כוונה ממשה רבנו, ויכתבו המקרא במגילות. כן, הרי יש לנו בטח התחלת 70 עסקנים, ואחר כך 70 עסקנים מסבירים את זה לאחרים, ובקיצור, מתחילים להתעסק עם זה. ויכתבו המקרא במגילות, כן, ויפוצו ראשי העם בכל ישראל ללמד ולשנן, על אשר ידעו על פה זה המקרא ותקנו בקריאתו, ואחר כך ילמדו גם פירוש זה המקרא נתון מעת השם. כן, זאת אומרת, בשלב ראשון היה צריך שיהיה ברור מה הולך להיכתב, ואחר כך גם את הפירושים. וזה הפירוש כללי העניינים. כן, מה הכוונה כללי העניינים? זה קצת לא מובן, לא? הרי כשהוא אמר מקודם, מה הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו בעל פה, אז הוא אמר פירוש המקרא, עניינו, אמרנו שזה הפירוש המילולי, העניינו זה המשמעות שיוצאת מהמילים, ומה שכולל זה המקרא המחוכם. זה גם כל מיני דקדוקים כאלו שכלולים בצורה חכמה בתוך הפסוק. נכון? אז מה זה כללי העניינים? מה זה כללי העניינים? מה הוא בא לומר? מקודם הוא הסביר לנו שזה המילים, המשמעות, גם חידושים, אז מה זה כללי העניינים? פה זה קצת פחות. טוב, אז אנחנו נתייחס לשאלה הזאת בהמשך, מה הרמב״ם בא פה למעט, כאילו, מה שמה כללי העניינים ולא יותר. אבל לכאורה מקודם הוא אמר שקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את הכל, אז משה רבנו לא העביר את הכל לבני ישראל, אבל נראה שכן. כי והיה תלמוד ישראל מספר לך, מלמדו פירושו, משמע שהוא מלמד את הכל. כל מה שהוא למד, כתורה שבעל פה, הוא מלמד, הוא מעביר. טוב, בוא נמשיך הלאה. והיו כותבים המקרא ולומדים על פה הקבלה, על פה כי תורה שבעל פה היא איננה נכתבת. וכך אומרים החכמים על השלום, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ואמרו עליהם השלום בברייתא וידבר השם אל משה בהר סיני. מה תלמוד לומר בהר סיני? דרך אגב, הרמב״ם בזה הוא רוצה להסביר למה אנחנו קוראים לזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. נכון? ככה משמע. והיו כותבים המקרא ולומדים על פה הקבלה. הקבלה, הכוונה הממסורת משה רבינו בפרשנות של המקרא. וכך אומרים חכמים עליהם השלום, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כאילו רק עכשיו יש לו הסבר למה זה נקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז למה הוא צריך להסביר את זה דווקא פה? אז תשובה פשוטה לדעתי. כי מצד משה רבינו את הכל הוא משיג בהשגה, וכמו שאמרנו באותה השגה. כלומר, משה רבינו לא מקבל תורה כתובה.
זה מה שאומרים. למה
להזיז אותנו?
כל פעם שיש שירו יפה,
כאילו
אני רואה
בפעמים
שזה קורה.
זה קורה, לא תדיר. למה היום עכשיו היא עכשיו צריכה להזיז אותנו?
עכשיו הם סידרו, הבחורים הרצינים, אבל...
טוב. מה שנראה שהמושג תורה שבכתב תורה שבעל פה, הרמב״ם התקשה בו בעצם מאיפה זה מגיע. הרי אצל משה רבינו הכל זה בעל פה, נכון? זאת אומרת, זה השגות. כלומר, הוא משיג בהשגה, וראינו גם שלכאורה זו אותה מדרגה של השגה, שחלק מהדברים צריכים להיות כתובים, חלק מהדברים נאמרים בעל פה. אז בעצם אצל משה רבינו לכאורה אין כתב. אין כתב. זה לא נכתב לו מהשמיים. אז איפה נכנס המושג הזה, תורה שבכתב? זה נראה מהרמב״ם שזה אצל בני ישראל, כי הם היו כותבים את מה שצריך בסוף להיכתב, ולומדים על פה הקבלה, ואת בעל פה זה היה בעל פה, ואומרו עליהם אשר לא בברית, אבל אתם אומרים שבר סיני, אתם אומרים בר בסיני, ולא כל התורה כולה נאמרה מסיני, אלא לומר לך מה שמיטה שנאמרו כללותיה ופרטותיה בדקדוקיה מסיני, אף כל המצוות נאמרו כללותיהן ופרטותיהן ודקדוקיהן מסיני. ומה הרמב"ם מביא את הדברים המפורסמים האלו של הברייתא? רש"י גם מביא אותם בתחילת פרשת בהר, דברים המפורסמים. כן, וידבר השם למשה בהר סיני, אם אתה אומר בהר סיני, ולא כל התורה כולה נאמרה מסיני, אלא לומר לך, מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כל המצוות נאמרו כללותיהן ופרטותיהן ודקדוקיהן מסיני. טוב. אנחנו רוצים לשאול על הברייתא הזאת שני דברים. אחד, מתי בסיני משה רבינו משיג את ההשגה הזאת, כן, של כל התורה כולה? הנה, עכשיו אנחנו ממש סמוכים לעשרת הדיברות, נכון? באותו יום ו' בחודש סיוון, או ז', מחלוקת, בין רבי סיל החכמים, זה ו' סיוון, ז' סיוון. בכל מקום, אותו יום של מתן תורה. באותו יום משה רבינו משיג את כל התורה? לכאורה לא, כי באותו יום מה שבסך הכל היה זה עשרת הדיברות. ואגב, אתם יודעים שבעשרת הדיברות לא היה לוחות, נכון? מה שהם ציירים בחג השבועות, לוחות על ההר, טעות. זה ציור יפה בשביל יום כיפור. לא בשביל חג השבועות. בשביל יום כיפור צריך לצייר הר סיני עם לוחות. לוחות לא היו אלא עד י"ז בתמוז. משה רבנו עלה ביום למחרת מעמד הר סיני, עולה למשך 40 יום ומוריד את הלוחות. מה קורה עם הלוחות האלה בי"ז בתמוז? נשתברו הלוחות. זה אחד מחמשת הדברים שבגללם אנחנו צמים ביום י"ז בתמוז. נשתברו הלוחות. כמו שאומרת המשנה מסכת תענית. אז אם כן, ביום מתן תורה בהר סיני לא היה לוחות, לא היה זכר ללוחות. הלוחות השבורים האלה הם בסופו של דבר לא הלוחות שנשארו שלמים, אלא משה רבנו עולה עוד 40 יום פעם שלישית, היה עוד 40 יום באמצע ועוד 40 פעם שלישית, וב-40 יום הללו הוא בסופה מקבל את הלוחות האחרונות. הלוחות האלו הם הלוחות השלמות, מתי הוא יורד מהר סיני? ביום הכיפורים. זאת אומרת, יום הכיפורים זה מה שמתאים. צריך להתקן את הגננות שביום כיפור צייר את הר סיני עם לוחות. בשבועות מציירים את הר סיני בלי לוחות. יש רק הר, אין לוחות. כן? עכשיו, מתי משה רבנו לומד את כל התורה? מתי? במעמד הזה, שמה שקראנו בפרשת השבוע, או באיזשהו זמן אחר. טוב, אז אתם תעשו שיעורי בית בזו של מלינות דרד מחר, תנסו לחשוב איפה היה את הלימוד הזה שהרמב״ם מדבר עליו פה. דבר שני, מה מיוחד בשמיטה? מה מיוחד בשמיטה? מה זה שונה? מה, אין לנו מצוות מפורטות אחרות? זה כאילו מצוות קורבן תמיד של שחר ובין הערביים. ודבר השם משה רצה ומסר אמרת אלה מלך קורבני הלך מגיל שי. ריח נכרוכי, תשברו להקריא לי ומאות, פסוקים שאנחנו קוראים אותם כל יום. זה לא מספיק מפורט. לכאורה מספיק מפורט. אז מה היתרון של שמיטה? בסדר? אז אנחנו נחשוב על שתי השאלות המזרד שהן בלא לדבר מחר, וננסה להבין מה הרמב"ם רצה להבין מהפסוקים האלה.